יש פה איזשהו קטע של הרב קוק שככה זכרתי שכבר הזכרתי אותו בעבר, אבל מתברר שכנראה אפילו קראנו אותו מתישהו, אז אני רוצה באמת לראות אותו ואחרי זה קצת לדבר מסביב על המשמעות של הדברים, שבעצם הקטע העיקרי עצמו מתחיל באות תתוו והלאה, תתוו תזיין יוזיין, אבל שני הסעיפים הקודמים קשורים איכשהו לעניין, נכון, איזשהו מבוא לעניין, ולכן בכל זאת צילמתי גם אותם, את י"ג י"ד. אני חייב לומר שאני לא מבין שם כל דבר, צורת הביטוי שלו לא עד הסוף ברורה לי, אבל יש שם כמה נקודות מעניינות, אז שווה להציץ בזה גם. בואו נתחיל בי"ג. כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו, זה מאורות הקודש כמובן, חלק שני של הרב קוק. אולי זה בכל זאת איזה מילה, בדרך כלל אני מקדים איזה מילה. אורות הקודש זה בעצם ספר ארבע כרכים שסודר על ידי הרב הנזיר. הרב הנזיר היה תלמיד של הרב קוק, גם דמות מעניינת בפני עצמה, והרב נזיר הוא בעצם איזשהו שילוב בין איש מיסטיקה ואיש פילוסופיה. הוא עסק גם בקבלה, אבל גם היו לו איזה נטיות מיסטיות. הוא היה נזיר, הוא עסק גם אני חושב סוגים שונים של עבודה פנימית, מדיטציה אולי היינו קוראים לזה, אני לא יודע, עוד פעם לא מספיק בקי מה בדיוק הוא עשה שם מצד אחד. מצד שני הוא היה בקי בפילוסופיה, הוא למד גם פילוסופיה באוניברסיטה, ולכן בעצם היה בו איזשהו שילוב די נדיר ומעניין של שתי הפנים האלה. והוא בעצם אני לא יודע אם סיפרתי את זה פעם, מישהו אמר לי דבר נכון, אני חושב שיש לרב קוק שלושה סוגי ממשיכים, או שלושה בתי מדרש, או שלושה כיוונים רוחניים ששלושתם טוענים שהם ממשיכים אותו, וכל אחד מהם יצא מתלמיד אחר שלו. בית מדרש אחד זה יצא מהרב צבי יהודה, הבן כמובן, שזה מרכז הרב, היום אולי תגידו יותר הר המור, אני לא יודע. הבית מדרש השני זה הרב חרלאפ. הרב חרלאפ בעצם היה יותר חרדי, נגיד, במנטליות שלו, גם מבחינת המשפחה, גם מבחינת איפשהו פעל, גם בתפיסות העולם הוא היה פחות, נדמה לי, רדיקלי, פחות ליברלי, פחות, יותר שמרני, אבל עדיין תלמיד מאוד קרוב לרב קוק. תלמידיו של הרב חרלאפ, או אלה שמגדירים את אותם כתלמידיו, זה למשל הרב עמיטל. הרב עמיטל חשב את עצמו בתור תלמיד של הרב קוק דרך הרב חרלאפ. Okay? ובעצם תלמידיו של הרב עמיטל, כולל פעם שמעתי את יובל שרלו אומר את זה גם, שגם הוא בעצם שייך ככה לאגף החרלאפי של ממשיכי הרב קוק. כשאמרו שם שכן, איזה במסגרת ההתקצויות של איזה תלמידי חכמים שימשתם ומה המסורת שלכם, במסגרת ההתקצויות החביבות האלה על בית המדרש הראשון, אז כך התגונן בית המדרש השני. בית המדרש השלישי הוא בעצם לא ממש בית מדרש, זה הרב הנזיר. הרב הנזיר אין המשכים כל כך. יש את הבן שלו, הרב שר ישוב, הוא הרב של חיפה, אבל אין... מה?
התן שלו.
לא, בן.
הרב גורן.
אבל אין ממש המשכיות של הרב הנזיר. אני חושב שגם הרב שר ישוב לא באמת ממשיך את הרב הנזיר, עד כמה שאני לפחות מכיר ומבין. ובעצם נדמה לי שההמשכים שאפשר להגיד לרב הנזיר נמצאים באקדמיה. זאת אומרת, האנשים שחוקרים את הרב קוק ומכניסים אותו לתוך דפוסים פילוסופיים, הגותיים, לתוך הקונטקסט של תקופתו וכולי, זה מה שאולי הכי קרוב למה שעושה הרב הנזיר. אחת הבעיות עם זה, יש בזה שתי בעיות עיקריות, למה לא נוצר שם בית מדרש, נגיד זה במובן הרגיל של המילה, אחת מהן זה בגלל ההיזקקות לפילוסופיה, מה שלא כל כך מקובל ומוכר בעולם הישיבתי, ולכן מטבע הדברים זה לא יצר בית מדרש המשכי. שההיזקקות הזאת היא כמובן, זאת אומרת, הבעיה שההיזקקות הזאת מעוררת היא כפולה. בעיה אחת זה שלא מבינים, והבעיה השנייה זה שלא נותנים לגיטימציה. אז שני דברים, אולי הם דבר אחד, אני לא יודע. כשאתה מצטט כל מיני פילוסופים גויים, אז אתה מיד א' נהיה מוקצה, וב' גם לא מבינים, כי אין את הרקע הדרוש לעניין. אני פעם נתתי שיעור בירוחם, בישיבה בירוחם, על כל הנבואה, על הספר של הרב הנזיר, ולקח איזה 3 שנים נדמה לי, משהו כזה. בשנה האחרונה כבר ישבתי עם תלמיד אחד, השנתיים הראשונים ככה זה היה איזושהי ירידה מונוטונית איטית, וגמרנו את חצי הספר בערך, את החצי הפילוסופיה. החצי השני הוא בעצם עוסק יותר בקבלה, ואז אחרי זה ככה אמרו לי שבעצם אין, לא היה, בטח לא באותו זמן, ואולי בכלל לא היה שיעור על כל הנבואה בשום מקום, לא בארץ וכנראה גם לא בעולם. זאת אומרת, לא, זה היה השיעור היחידי שניתן על כל הנבואה. כך אמר לי פעם מישהו שהוא שמע שאני נותן את השיעור, הוא אומר, מה אתה אומר? אני חיפשתי וזה, אף אחד, אין, אף אחד לא לומד, לא נותן, לא מלמד, לא מתעסקים עם זה בכלל. אותי זה מאוד תפס הספר הזה, זאת אומרת, רק אינדיקציה לזה שאין בית מדרש, זאת אומרת, אין ממשיכים. חבל קצת אני חושב, אבל באמת, כי באקדמיה זה לא באמת המשכיות, הם נתלים בזה, אבל זה לא איזה בית מדרש שבאמת ממשיך כיוון רוחני, או כיוון שיש לו גם איזה משמעויות לא רק אגותיות אלא גם פרקטיות. טוב, אז אלה 3 בתי המדרש. עכשיו, מה שמייחד את אורות הקודש, 4 הכרכים האלה, זה שבעצם סידר אותם, וגם הוציא אותם, אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, כרך ראשון עוד באישורו של הרב קוק, גם כרך שני נדמה לי, השאר כבר זה אחרי מותו, ופחות ברור עד כמה זה מוסמך, אצל אלה שתמיד נורא חשוב להם, האם זה מוסמך או לא מוסמך, ובעצם הוא ארגן קטעים, הוצאת לך שהרב קוק כתב, כל מיני הברקות, כל מיני דברים מקומיים, הוא העביר עליו את כל הכתבים, והוא ניסה לסדר את הדברים באיזשהו סדר הגיוני, שיטתי. הוא הלך, מסופר שהוא הלך לשאול את הרב קוק האם יש לו שיטה, כי היה לו כל מיני דברים מקומיים, הוא לא התבטא בצורה של שיטה, הוא דיבר בצורה מאוד אקלקטית, כן? כל פעם על משהו אחר, כל פעם מה שעלה לו, היה איש כמובן מאוד יצירתי, מאוד מתפרץ, והוא שאל אותו פעם האם יש לו שיטה, וכשהוא אמר לו שכן, אז הוא לקח לעצמו איזושהי משימה לנסות ולארגן את השיטה הזאת, להציג אותה כשיטה, והתוצר הוא בעצם ספר אורות הקודש, שיש עליו התייחסות קצת אמביוולנטית, אני חושב, בחוגים של שני בתי המדרש, או של הראשון, אני בעצם לא, בית המדרש הראשון, כתלמידי הרב צבי יהודה, יש התייחסות קצת אמביוולנטית לספר הזה, לאורות הקודש. בכל מקרה, כמובן, אסור ללמוד אותו רק עד שמגיעים ל, לא יודע, שנה, לא יודע איזה בישיבה, אבל
מילה כרסורות וזירונים.
כן, בדיוק. יש איזשהו סדר שם, מה מותר ומה אסור, ובאיזה שלב עושים כל דבר, לא משנה. בכל אופן, אז יש איזשהו יחס אמביוולנטי לספר הזה, מה שהתחזק אבל מכיוון לא צפוי כשיצאו 8 קבצים. כשיצאו 8 קבצים, אז בעצם זה הוצאה מחדש של אותם צאת הלך, לא מאורגנים כל כך, אלא כמו, פחות או יותר כמות שהם. ואז התברר שהרב הנזיר לא רק סידר את הקטעים ונתן להם כותרות, זה ברור שזה שלו ולא של הרב קוק, אלא גם התערב קצת בטקסט. עכשיו, בכרך הראשון כנראה אפילו היה אישור של הרב קוק לעניין הזה, זאת אומרת, זה כנראה היה על דעתו. הכרך השני גם, אני חושב, אם אני זוכר נכון, גם הכרך השני, שני הכרכים הראשונים נדמה לי עדיין היו בצורה כזו או אחרת בתאום ובהסכמה של הרב קוק. אחרי זה כבר לא, כי זה יצא אחרי פטירתו, אבל על זה הוא התחיל לחטוף מהכיוון השני. זאת אומרת, אורות הקודש לא פופולרי בבית המדרש הראשון, כן, המשיחיים יותר, הרב צבי יהודה והכנופיה הזאת. אבל עכשיו, אחרי שיצאו ה8 קבצים, אז פתאום מאשימים אותו גם מחוגי האקדמיה, את הרב הנזיר ומהחוגים האחרים, שהוא בעצם ערך, ואתה בעצם כשאתה לומד את אורות הקודש, לא בטוח שאתה לומד את הרב קוק, יכול שאתה לומד את הרב הנזיר. מה שהרבה פעמים מאשימים את האורך ואת ה... שעור
הלחם שאנחנו מכירים, זה שעור הלחם או ברקוביץ'.
לא יודע, זה אני לא יודע, לא מכיר. אבל מה, ברקוביץ'? ברקוביץ' תרגם את זה, אוקיי. מה? הרב סיודה צינזר, אבל זה חוקי כמובן, זה משהו אחר. שם זה מיינסטרים, זה ברור. הוא כמובן קיבל הסכמה מאבא שלו, שהוא היחידי שמבין אותו. זה האגדות המקובלות במרכז הרב, ואין בעיה, הכל מסודר. הוא כמובן צינזר חופשי, זה ברור. ללא השוואה למה שהרב הנזיר עשה. שם הצנזורות, חלק מהם פגשנו, היה לפני שנתיים או שלוש, אז ראינו, זה לא צנזורות שלו אפילו, של תלמידיו, שגם הם מרגישים מוסמכים עכשיו בעקבות רבם, והוציאו מהדורה לגמרי מצונזרת של הספר שאותו למדנו, לנבוכי הדור, וגם שם האקדמיה עושה להם צרות. יש שם מישהו שעובד על זה ומוציא את המהדורה המלאה, לא עלינו, או לפחות רוצה להוציא, אני מקווה שהוא יצליח. אנחנו למדנו מהספר, כי זה הספר שיצא, אבל נתתי את התיקונים במקום שהיו הוספות, אז כן, כי קיבלתי ממנו רשות, מה הרב שחר רחמני, הוא עובד על המהדורה המלאה. אז בקיצור, זה אורות הקודש, כן? אז עכשיו אנחנו נמצאים בקרח השני של אורות הקודש. הוא עוסק בהתעלות, ההשתלמות, זה שהוא אגף בספר הזה בחלק השני. השלב הבא, אחרי שנגמרים הפרקים האלה, אולי עוד כמה עמודים הלאה, זה ההתייחסות המאוד מפורסמת של הרב קוק לאבולוציה, שתמיד אומרים שהרב קוק בעצם כבר כתב על האבולוציה ונתן לה הכשר והכל בסדר. בדרך כלל האמירות הדוסיות האלה שכאילו הרב קוק כתב איזושהי פסקה לאבולוציה, אז הכל בסדר, הוא כבר מיצה את הכל, זאת אומרת הכל אפשר כבר להאמין בזה, הוא כבר פתר את כל הבעיות וזה בסדר. טוב, רק אמר שהתפתחות זה דבר שמתאים לרעיון התורני או היהודי, זה פחות או יותר מה שכתוב שם בספר, חוץ מזה שום דבר, אבל הוא ענה על כל הבעיות, הוא כבר פתר הכל. טוב, בכל אופן, אחרי שגמרתי להשמיץ את תלמידיו, בואו נקרא קצת אותו. כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו, הננו מתגאים ברום ענווה. לדבר הגו ציח קודש, או לדבר, לא יודע, הגו ציח קודש, ומתעלים אנו ממעל לאותו התוכן הניסה של רזי רזים, נקור הברכה של התוספת ממעל לה. כשאנחנו רוצים להתעלות, עוד פעם, אני לא אמרתי, אני לא מבין פה ממש כל מילה, אבל בגדול נדמה לי מה שהוא רוצה לומר פה זה ש בתקווה שבאמת יש משמעות לכל מילה, כמו שאומרים אבותיו, אני לא יודע, יכול להיות שזאת כתיבה ספרותית שלא חייבים באמת להבין מה משמעותו של כל ביטוי, אז ככה, כמו שקוראים שיר, זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה באמת, באמת לא יודע, לא יודע עד כמה באמת צריך פה להבין כל מילה. כן, אבל זה לא במשמעות הזאת, כי שם באמת הוא כתב את מה שהוא התכוון אליו, הוא חשב על הנוסח. פה התחושה שיותר זה התפרץ בצורה יצירתית, זה חצי שיר, ולכן לא יודע, זה התלבטות שקטונתי מלדון בה, אני לא מספיק מומחה בעניינים האלה בשביל לחוות דעה באמת. בכל אופן, אז יש איזושהי התעלות, אתה צופה כנראה במשהו רוחני וזה מעורר בך איזשהו סוג של התעלות. אז אנחנו מתגאים ברום ענווה, זאת אומרת אנחנו מנסים לעלות למעלה, אבל מתוך איזושהי מתגאים, הכוונה מטפסים למעלה, לא מתגאים במובן של זה סוגה, זה ביטויים של הרפוק, צריך להכיר את זה. מתגאים הכוונה כמו גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, כן? אנחנו עולים למעלה, כן? כמו ים שגואה, מרום ענווה. זאת אומרת, יש, בשביל להתגאות צריך לעלות, כן? צריך בעצם להיות ענוותן. מה? כן, כן. נראה גם בהמשך, שזה נקודה שתחזור גם בהמשך, שבשביל להתקדם צריך איזשהו, צריך להיות נמוך, כי אחרת אין לאן להתקדם. זאת אומרת, אז זה עוד יגיע בהמשך. לדבר רגות או לדבר רגות שיח קודש, ומתעלים אנו ממעל לאותו התוכן הניסה של רזי רזים, מקור הברכה של התוספת ממעלה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ניזונים ממשהו שיש בעצם מעלינו. יש איזושהי תוספת מעבר לגאות שבה אנחנו נמצאים, או לרמה שבה אנחנו נמצאים, שזה מה שמושך אותנו להמשיך ולעלות למעלה. אוקיי? כשאנו אומרים ביטוי אינסוף, כן, שזה בעצם אומר, אוקיי, מטפסים, 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 עד איפה? ההנחה היא שאינסוף, זאת אומרת, אפשר לעלות אינסוף מדרגות. כשאנו אומרים ביטוי אינסוף, ליבנו מלא רגש שאלה, כאילו אנחנו לא ממש מבינים מה זה אינסוף. אנחנו אומרים את זה, אבל לא באמת אם להבין את זה עד הסוף. ושקיקה פנימית אל ביטוי אין ראשית.
והנה נוחשים שאין ראשית אינו נהגה גם בהגות ביטוי המחשבי היותר כמוס וגנוז. וזו הבחנה מאוד מעניינת שמתפרטת עוד מעט, אז אני רק אגיד מילה. יש הבדל בין אין סוף לאין ראשית. את אין סוף זה המקום שאליו אתה חותר כשאתה מתעלה, מתגאה בשפה שלו. אוקיי? אז אין סוף, זה לא איזה מקום, זה לא, אתה לא יודע להגדיר אותו, אבל אתה יודע שזה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד למעלה. זאת אומרת, אתה שואף כל הזמן למעלה, בגבול, זה מה שקוראים אין סוף. אין, אין מקום כזה, אבל זה, זה דבר ש, שאין שום דבר ממעל לו. בסדר? במינוח המתמטי.
אין ראשית, זה איך הגעתי לכאן.
בדיוק.
איך, איך השווה?
זאת אומרת, אם אין סוף פירושו, זה משהו שאי אפשר להוסיף לו, מה זה אין ראשית?
זה דבר. אז איך יש עכשיו? אז זה הבעיה.
לא, זה עוד משהו. זה חובות הלבבות מדבר. אני לא חושב. פה לדעתי הוא מדבר לא במושגים של המתמטיים האלה של ה... במושגים המתמטיים אין סוף ואין ראשית זה אותו דבר. זאת אומרת, אתה תלך למינוס אין סוף או לפלוס אין סוף. אבל כשאנחנו מדברים על אין סוף...
מה?
לא, לא, אין ראשית. אין ראשית פירושו אתה הולך למינוס אינסוף. אבל אינסוף זה ביטוי שיש לו איזושהי משמעות מבחינתנו, גם אם שלילית. זה משהו שאי אפשר להוסיף לו, נכון? אבל מה זה אין ראשית? משהו שאי אפשר מה?
לפניו לא היה פעם.
שלפניו לא היה, ואתה מדבר כרונולוגית, לכן אני אומר, כרונולוגית זה סימטרי. מה שאין אחריו ומה שלא היה לפניו, אני לא מדבר על סימטריה, אני מדבר על ההתעלות, אני לא מדבר על התעלות, במובן הרוחני, במובן של מדרגות הבנתיות, תפיסתיות.
מצב הבנתי נמוך.
זה לא מצב הבנתי נמוך.
אני חושבת שהתעלות זה כניסה פנימה ופנימה ופנימה. ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אתה יותר מגיע לנקודת ראשית.
אבל מה ההבדל בין אין ראשית ואין סוף? אז בואו תסתכלו, באין סוף, בואו נראה, נמשיך רגע לקרוא. באין סוף מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת. אין סוף פירושו משהו שלא יכול להיות משהו מעבר לו, אי אפשר להוסיף לו שום דבר. הוא כבר כולל הכל, אוקיי?
לא, אין סוף מונחת השלילה
שלי. כן, זאת אומרת אין סוף, הדבר הזה שולל את אפשרות התוספת, אי אפשר להוסיף עליו.
זה פעמיים שלילה.
לא, לא. פירוש המושג אין סוף, מהו? השלילה של אפשרות התוספת. זאת אומרת, הדבר, כשאתה אומר שמשהו הוא סופי, פירושו שאתה יכול להוסיף לו עוד משהו. תמיד, נכון? אז אם משהו אין סופי, אז הוא כבר כולל הכל, אין מה להוסיף לו עוד. אז השלילה של אפשרות התוספת, זה נקרא אין סוף. כי מה יוסיף על אין סוף? על השלמות המתעלה מכל עומק הדר עוז. ויש מכון לריכוז מלכותי, לכונן השלמה בלתי פוסקת המתעלה, או המתעלה, אני לא יודע, שהוא משתלם, הוא עולה כל הזמן למעלה, לא יודע מה זה, המכון לריכוז מלכותי הזה, זה לא, נשמע כמו מכון מחקר, המכון לריכוז מלכותי. אבל הוא כנראה מתכוון לומר איזשהו בסיס, שממנו אתה מתעלה, כן, מכון, מכון לשבתך פעלת השם, כן? לכונן השלמה בלתי פוסקת של המתעלה, של לעלות ממנו למעלה, בגירעון המכשיר את התוספת, בצמצום המכשיר את ההרחבה. זה נשמע כמו איזה אוסף אוקסימורונים. מה שמתכוון אני חושב לומר, זה פשוט בהמשך זה מתבהר יותר, זה שבשביל שתהיה תוספת חייב להיות גירעון. אם, לא, אם אין לך גירעון בשום דבר, מה יוסיפו לך? מי שיש לו הכל, אי אפשר להוסיף לו שום דבר. אז לכן בשביל להיות מתעלה, אתה צריך איזשהו סוג של גירעון. בשביל להתרחב, אתה צריך להיות איזשהו סוג של מצומצם. נכון? אז הגירעון מכשיר את התוספת, והצמצום מכשיר את ההרחבה. מי שאין לו גירעון ואין לו צמצום, לא יוכל לא להוסיף ולא להתרחב. אוקיי? כן, בדיוק. וכיוון, למרות ששם הם חושבים שהנפש שלהם היא רחבה, וכיוון שההתעצלות העליונה בטויה, מה זה בטויה? הכוונה משמשת אותנו, אנחנו מבטאים אותה, למרות שזה משהו שבעצם באופן עקרוני אנחנו לא יכולים לדבר עליו, אבל כיוון שבכל זאת אנחנו משתמשים במושג אין סוף, נכון? ההתעצלות העליונה, הננו כבר מורשים לומר שעומק ההתעלות הבלתי סופית הרי היא מתעלה בשחרור עליון בהבדלת האורים שדין התוספת נוהג בהם מהמקוריות. העוצם שאין בו ערך של התעלות מרוב תעצומו. עכשיו פה אני לא יודע לתרגם את זה מילולית, אבל נדמה לי שמשהו בהמשך יהיה יותר ברור. אני קורא את הקטעים האלה, מקדמה, זה לא הקטעים שבהם אני רוצה להתעסק, אבל להקדמה. מה שהוא מתכוון לומר זה, כנראה, ואנחנו נראה את זה בהמשך עוד פעם ביתר פירוט, זה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שאתה מגיע להתעלות אינסופית, וזה עדיין לא שולל את האפשרות שאתה יכול להמשיך ולהתעלות. בניגוד למה שחושבים בדרך כלל, שהאינסוף תקוע. האינסוף לא יכול להתקדם. מה? כן, זה קנטו. אוקיי. אז שתיים בחזקת אינסוף, לא אינסוף בריבו, כן. אז טוב, כן, בכל אופן, הטענה שלו זה שיכול להיות מצב אינסופי שהוא לא שולל את האפשרות של להתעלות. כל זה הכנה למה שהוא יגיד בהמשך, וזה יהיה יותר ברור. בסדר? אז לכן, פה עם הפרטים, מה זה הבדלת האורים, אין לי מושג, אבל אולי הוא מתקרב, או הבדלת האורים, לא האורים. זאת אומרת, הכוונה אורות בקבלה, כשאתה עולה למעלה לעולמות הרוחניים, אז אתה בעצם נמצא בעולם האצילות, נגיד, שזה אינסוף מבחינתנו, אבל גם באצילות יש אורות שונים, כל הספירות זה בעצם סוגים שונים של אורות. אז אתה רואה שגם באינסוף אתה יכול לטפס מאור כזה לאור כזה, זאת אומרת, יש משמעות של התקדמות גם כשאתה נמצא באינסוף. רק זה, שמה זה לא כל כך עלייה כמו הבחנה בין האורים. אגב, זה רעיון של ברגסון שיוזכר פה בהמשך. ברגסון קשור מאוד, באופן מאוד אינטימי לקטע הזה, הוא מזכיר אותו. וברגסון בעצם טען שהאינסוף יכול להשתלם באופן של הבחנה ולא באופן של טיפוס. זאת אומרת, יש איזשהו רעיון של ברגסון כזה שזה לא בדיוק להשתלם, אלא להשתנות. אינסוף יכול להשתנות על ידי הבחנה, לא על ידי טיפוס למעלה. משהו סופי יכול לעלות יותר גבוה. משהו שכבר נמצא למעלה יכול רק להיות שונה ממשהו עכשיו. זה סוג השינוי היחידי שיכול להיות בו. הוא לא יכול לטפס עוד הלאה. זה מה שהוא אומר בהבדלת האורים או האורים.
ואולי ככה אפשר לדבר על תפילה, בקשה מהשם.
שמה?
עם הקושי הפילוסופי שאתה לא יכול להיות, שהוא משתנה בזה.
כן, אבל שם הקושי הוא שהוא לא יכול להשתנות. הטענה היא שהוא גם לא יכול להשתנות.
למה הקושי שהוא לא יכול להשתנות? כי אתה מדבר על זה שהוא אינסופי ומושלם.
מושלם זה לא בדיוק כמו אינסופי. זאת אומרת, בעניין הזה אני לא יודע...
אבל יכול להיות שהלהשתנות לא פוגם ב...
אוקיי. כן, מתוך המקוריות יש משהו בתוכנו שבעצם גורם לנו לטפס ולהמשיך לעלות, וגם כשבאופן תיאורטי מישהו מגיע למצב האינסופי ההוא, עדיין יש בו איזשהו משהו שגורם לו להשתנות כל הזמן. כן? זה המקוריות, העוצם שאין בו ערך של התעלות מרוב תעצומו. ורק בשביל היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופים והגבלות, כל פעם שאתה עולה, אז בשביל להכין את העלייה הבאה, אתה צריך בעצם לייצר צמצום, לייצר סוף. ואחרי הסוף הזה אתה עולה הלאה. אגב, בתהליך, בתיאור הקבלי של בריאת העולם, אז יש איזשהו תיאור של צמצום אחרי צמצום. זאת אומרת, היה בהתחלה אור אינסוף, כך מתחיל האריזל, היה בהתחלה אור אינסוף שמלא את כל המציאות כולה. ואז הוא הסתלק והשאיר איזשהו חלל פנוי. עכשיו, בתור החלל הפנוי הזה נכנס איזשהו קו כזה, כן? כמעט עד למטה, לא עד למטה, ואז עוד פעם מתחיל תהליך, הקו הזה עכשיו יוצר סביבו משהו, ועוד פעם הוא מצטמצם. ובחלל שהעוד משהו הזה, זה כבר פרשנות של הלשם למה שקורה בהמשך, אבל ככה הלשם לפחות מתאר את זה. ואז העולם, שאחרי העולם הזה של יש עולם אינסוף שמלא הכל, זה אור אינסוף, יש אחרי זה קו וצמצום, זה העולם השני, והחלל הפנוי עם הקו בתוכו, אחרי זה יש עולם של אדם קדמון, אחרי זה יש עולם של אצילות, ואחרי זה בריאה, יצירה ועשייה. כל עולם כזה נוצר בדיוק באותה צורה כמו העולם העליון. זאת אומרת, זה צמצום של העולם שמעליו, עם כניסה של קו, בדיוק כל התהליך שמתואר לגבי העולם הראשון, הלשם אומר, זה מה שקורה בהתרחשות של כל עולם. והמשמעות של העניין הזה בעצם, זה שבשביל לייצר משהו צריך לצמצם את המשהו הקודם. כי אם אתה לא מצמצם את המשהו הקודם, המשהו הבא לא יכול להיווצר. למרות ששם זה כלפי מטה. למרות ששם זה משהו כלפי מטה, בדיוק.
אין אינסוף עולמות. אין אינסוף
עולמות. לא, בתיאור הזה אין, נכון, למרות שאתה נכנס לעולם, להסתכלות הפרקטלית של הקבלה, זאת אומרת שבכל, בתוך עולם האצילות, יש גם כן מימד של קו וצמצום, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
זה חזקה, לא נורא.
לא, אבל יכול להיות שזה ממשיך עד אינסוף, אני לא יודע.
כל
אחד כזה ממשיך עוד הלאה. כן, אז אני לא יודע, עוד פעם, אין לי מושג, אז יש שם אבל איזשהו המשך של העניין הזה. אז גם שם, נכון ששם זה כלפי מטה. זאת אומרת, מצמצמים את הדבר היותר גבוה כדי לייצר את הדבר הנמוך. פה הוא מתאר משהו אחר, אבל ברור שזה מהשראת אותו תהליך. אתה צריך להיות מצומצם בשביל שאתה תוכל להוסיף עוד משהו. זה בעצם מה שאומר, לכן זה היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופים והגבלות. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מגיע עד הסוף. תמיד אחרי שעלית אתה עוצר, יש איזשהו צמצום, ואז אתה יכול להגדיר מצב שממנו אפשר לטפס עוד קומה. אבל אתה תמיד צריך לייצר סופים בשביל לעשות את הטיפוס הבא. שיהיה כלי ברכה לעדנת שעשועי עולמים, בסביעת טוב מתק תענוגים עדינים, בספינת אחדותם, כן, שאחדותם ספונה בהם, זה ספינת אחדותם, יש כוח הבטאה, כן, ביטוי, כל דממה דקה. זה מה שרשי אומר הרי כן במלאכים, שמעתי יש קול יוצא מן הדממה. וכל דממה דקה, ואחריו כל דממה, כל רעש, לא ברעש השם, ואחריו כל דממה דקה. אז אומר רשי, שמעתי יש קול יוצא מן הדממה. אני חושב שזה רמז לעניין הזה. אבל באין ראשית, כל זה זה לאינסוף. זה התיאור של הטיפוס כלפי מעלה לאינסוף. אבל באין ראשית, כשאתה מדבר על אין ראשית, לא יהיה חוקי ערך נורא זה. אי אפשר לחכות את התהליך שתיארנו עד עכשיו לגבי אינסוף, ביחס למושג אין ראשית. מה יש פה איזושהי אסימטריה בין שני המושגים האלה? ומה יושיט לנו אם נשכיל לחשוב על מרומת העצומה, על עומק מקור כל מקור, נעלה מכל הוויית הוויי הוויות, שם אין שרעף. הכוונה, אין בזה חשיב, שרפים זה מחשבות. הכוונה, זה מה שהוא אמר למעלה, שאתם רואים בסוף הקטע הקודם, והננו חשים שאין ראשית, אינו נהגה גם בהגות ביטוי המחשבי היותר כמוז וגנוז. זאת אומרת, כל מה שהוא אמר עד עכשיו על האינסוף, זאת איזושהי אמירה על אינסוף, למרות שאנחנו לא באמת תופסים אותו, אבל אפשר לדבר עליו, זה משהו שהוא משולל אפשרות התוספת, ואיך מגיעים אליו על ידי אוסף של צמצומים והגבלות, שאחרי זה כל פעם עוברים כל אחד, אז אתה יכול לתאר איזה כאיזשהו תהליך של גבול. אבל על האין ראשית אי אפשר לתאר תהליך מקביל. בציר הזמן כן, עוד פעם אני אומר, אלא בציר הטיפוס, מה זה אין ראשית? הראשית שם לא מתכוונים לשאול התחתיות הכי, זאת אומרת, לפסגת הרוע, כן? זה לא לנקודה הזאת. ראשית בדיוק, למקור. אז יש פה, אנחנו לא מתקדמים לקראת הראשית, אין פה איזשהו תהליך מקביל, שאתה אומר, אוקיי, נעצור את עצמנו, ואז נתקדם עוד יותר לכיוון האין ראשית הזה. אין ראשית זה פשוט אין, אתה לא יודע מה להגיד עליו, כלום. על האינסוף אתה עוד יכול להגיד משהו בדרך השלילה, על האין ראשית, הוא לא נהגה בהגות ביטוי מחשבי, כי במחשבה הוא לא נתפס במחשבה, אפילו באופן השלילי שאנחנו מדברים על האינסוף. אתה יודע, פה זה באמת נקודה מעניינת, יש פה איזושהי אסימטריה במחשבה, זה מעניין. למרות שעוד פעם, בתפיסה המתמטית אין שום בעיה, זה סימטרי לגמרי, כל מה שאתה יכול להגיד ימינה, אתה יכול להגיד גם שמאלה. זאת אומרת, זה לא, אין שום בעיה עם העניין הזה. אתה אפילו יכול לסגור אותם במישור המרוכב אם אתה רוצה. טוב, גם בערכי הערכים הבלתי נערכים, אך לאלוקים דומי נפשי כי ממנו תקוותי. זאת אומרת, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא שם, באין ראשית. תראו לב, זה מין הזה, אנחנו מטפסים לאין סוף, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו זה האין ראשית. זאת אומרת, זה הנקודה שממנה מתחיל הכל. אנחנו מטפסים, אבל איכשהו אנחנו אמורים לפגוש את הראשית, למרות שזה ללכת כאילו לכיוון ההפוך. אנחנו לא יודעים לדבר על הראשית, אז אנחנו מטפסים אל האין סוף, סוגרים את זה, אמרתי, באין סוף אנחנו סוגרים את זה. טוב, עד כאן השיר, השיר הזה, אני לא יודע, מה שהבנתי ממנו, הבנתי. לא, לא, עוד לא, זה מתחיל בתדבר. האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות רוחניות, הרעיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם המציאות שאותה אנחנו פוגשים, זאת איזושהי מציאות שהיא רופפת כזאת, היא רשלנית, מדי פעם פתאום מבליח לו איזשהו נס, יש פתאום איזה, כל מיני דברים, זה לא מעודק, אבל אתה מרגיש שיש משהו בין הסדקים האלה, אתה לא מצליח לתפוס אותו, אבל יש שם עוד משהו מעבר לטבע הזה שאנחנו פוגשים כאן, הוא מתרופף מדי פעם והוא מגלה לנו שיש מאחוריו איזשהו משהו, כל זה הקדמה למה שיבוא אחר כך, לכן אני בכל זאת קורא את הקטעים הקצת עמומים האלה. כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת. ההתעלות פירושה בעצם לתפוס את מה שעשינו עד עכשיו כמשהו מצומצם, טבע, הבנו אותו, סגרנו אותו, תיארנו אותו בצורה ברורה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לטפס. מה יש לטפס? גמרנו, הכל בסדר, אנחנו כבר מבינים הכל. לא, כל מה שסגרנו תמיד בין הסדקים שלו, אנחנו פתאום רואים, יש פה עוד משהו. אנחנו צריכים איכשהו לטפס מעל הצמצום הזה הלאה. כן, אז זה מה שהוא אומר, זה היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית עד עומקה היותר ירוד ועד מחשקה היותר אפל לעלייה נצחית ולא שום הפסק. וכל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה, עד המהירות היותר עליונה ינהגנו אלמות, כן, והוא ינהגנו אלמות, שבזריזות כאילין אולמת, זה התרגום, והוא ינהגנו אלמות, הכוונה מלשון עלמים, כן, אנשים צעירים, בזריזות כמו אותם עלמים. זאת אומרת, לאט לאט הטיפוס הזה הולך ונהיה יותר מהר, יש איזושהי תאוצה בטיפוס הזה, רצוב השוב כמראה הבזק. ולעד לא תכלת הופעת ההתעלות ותוספות האור העדן והחיים ההולכים ומתבשמים ומתמלאים תמיד ערך יותר גדול ונשגב, עד שישתוו יחד, כן, בסוף התהליך הזה של ההתעלות הבלתי פוסקת הזאת, מה קורה? פתאום אנחנו נגיע למצב שמה שנמצא מאחורי המציאות ותמיד רק מגרה אותנו, אנחנו רק מתבשמים, זה רק ריח, אנחנו לא באמת תופסים את הדבר הזה, הוא מבצבץ לנו בין הסדקים של הטבע הרגיל שאיתו אנחנו יודעים להסתדר, אבל בסוף אחרי שנחדור עוד ועוד ועוד לאינסוף או אין ראשית או איך שלא תקראו לזה, פתאום יתחברו להם שתי צורות ההסתכלות הזאת, הארעית, האל-טבעית, המשהו הזה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה לעשות איתו, עם הדבר הטבעי, המצומצם, חוקי הטבע האלה, וישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת. ההשלמה הגמורה פירושו המצב המושלם. אבל מצב מושלם בהגדרה זה כמעט אוקסימורון. כי אם אתה במצב, זאת אומרת סטטי, אז הוא לא מושלם. כיוון שאם אתה כבר, יש לך שנתה, X שווה 1,000, אוקיי? אז זה אומר שיש גם 1,001. בהגדרה זה לא יכול להיות אינסוף, במילים אחרות כבר זה, דיברתי כבר, אינסוף הוא תמיד פוטנציאלי. הוא אף פעם לא קונקרטי. ברגע שאתה נמצא במצב, ואתה קורא לו אינסוף, המתמטיקאים אומרים שאתה מדבר שטויות. אין דבר כזה. אינסוף זה איזשהו גבול שאתה יכול לשאוף לקראתו. אין מספר כזה שקוראים לו אינסוף. זה לא מסמן מספר. זה פשוט קיצור לתהליך של גבול. זה הכל. עכשיו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, אתה מגיע למצב מושלם. אבל מצב מושלם זה אוקסימורון. כי אם אתה במצב, זה אומר שזה משהו מוגדר, מצומצם, אתה יכול לסמן. זה, הגעתי ל-X שווה מיליון. אוקיי? אוקיי, עכשיו יש מיליון ואחד. אז אתה לא מושלם בהגדרה. אז יש פה איזשהו מצב מושלם, למה? כי כשאתה נמצא במצב המושלם, אין כבר הבדל בין להיות במצב לבין להתקדם. ההתקדמות כבר הופכת להיות המצב. זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו, הדברים האלה, אני אכניס אותם לדפוס די מדויק בהמשך. עכשיו זה נשמע כמו מיסטיקה כזאת, אבל זאת ההקדמה. חשוב לי, אני חושב לראות את ההקדמה הזאת לפני שאני אגדיר את זה בהמשך. אז בעצם יהיה פה איזשהו חיבור בין שתי צורות הסתכלות שנראות לנו לא מתאימות. אם אנחנו מסתכלים על הסתכלות הסטטית, זאת אומרת, להשתפר פירושו לעלות מ-1,000 ל-1,001, או מ-1,000 ל-10,000, או ל-100,000, או למיליארד, או מה שאתם רוצים. אבל זה בעצם אומר שתמיד בסוף ההשתפרות אתה נמצא באיזשהו מצב, שזה עוד פעם, עוד סוף וצמצום בדרך, שהוא רק בסיס לעלייה הבאה. אז לא יכול להיות שאתה תגיע למצב מושלם. אם אתה נמצא, נקרא לזה לא מצב, אלא לא יודע, מילה אחרת, בתוך סיטואציה של שלמות, כן? אז הסיטואציה של השלמות היא לא באמת מצב, אלא היא משהו שהוא כולל בתוכו גם את האלמנטים של ההתקדמות, לא רק את האלמנטים של איזה איקס אתה, אלא גם מה הנגזרת, כן? לאן, איך אתה, האם אתה מתקדם שם? אז אתה, כשאתה נמצא באינסוף, מה יקרה כשאתה בעצם כאילו נמצא באינסוף? מה שיקרה זה שאתה נמצא בתהליך של התקדמות בלי לשנות את המצב. אתה נשאר באינסוף, אתה מתקדם עוד אחד, אתה עדיין אינסוף. זאת אומרת, זה כאילו מצב שבו אתה נמצא במצב מושלם. המצב המושלם כולל בתוכו גם התקדמות, אבל ההתקדמות הזאת אין לה איזשהו ביטוי במצבים. זאת אומרת, אתה לא מגיע למצב יותר גבוה. זאת התקדמות שהיא כאילו תוך כדי דריכה במקום. אתה היית באינסוף ונשארת באינסוף. אינסוף ועוד אחד זה אינסוף. מה?
זה סתירה מושגית.
אני אנסה להגדיר את זה בהמשך. אני חושב שלא. אבל אני אנסה להגדיר את זה בהמשך.
סיגמה
F שווה ל-0.
ועכשיו אתה נמצא במצב
התמדה.
התמדה
כולל
גם תנועה
במהירות. כן, אבל התנועה לאן? אם אני נמצא באינסוף, אז התנועה לאן? אז זה השאלה. אוקיי, אבל אני בגבול. זה השאלה. אי אפשר למצוא בגבול, זה סתם מילים. אבל אני אומר, זה... אני אנסה להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת בהמשך. אבל דווקא ההקדמה העמומה הזאת חשובה לי, כי מכניסה אותנו לתוך הראש. אתה יודע, אז...
למה שאני לא אזכיר את זה פשוט? הצמצום... ובהבנה שלי כמה שאני לא מבין. זאת אומרת, הצמצום הוא לא צמצום מספרים מתמטיים,
אלא כשאני ילד אני חושב שאני חכם.
אוקיי.
אני מתבגר, אני מתחיל ללמוד, אני מבין כאן קצת יותר כמה...
אבל מה זה מצב השלמות? מצב השלמות פירושו כשאני מבין את כל מה שאני לא מבין.
המצב השלמות זה
האינסוף. מבין שאני לא מבין.
המצב השלמות זה האינסוף.
ואז אני לא מבין או כן מבין.
הצמצום הוא לא צמצום בי, אלא הוא בהבנה שלי כמה שעד עכשיו לא ידעתי.
ואז זה מאפשר לי כן לדעת.
ואז האינסוף הוא באמת אינסוף.
שמה? מה אינסוף?
ככל שאני יודע יותר, אני גם יודע כמה אני לא יודע מספיק.
אבל מהו המצב האוטופי? מה האידאל? מה המצב האוטופי? שבו לא יודעים כלום? מה המצב?
לא, המצב האוטופי שאתה כל הזמן מתקדמות ויש אינסוף.
אבל יש לאן להתקדם? יש פה איזשהו פרדוקס שהוא מנסה לצייר כאן, שאתה נמצא במצב שממנו אי אפשר להתקדם, אבל אתה במצב של התקדמות מתמדת.
זה שני התקדמות שונות. זה שני שימושים שונים במילה התקדמות. זה לא יכול להיות
אותם. אני אגדיר את זה, אני חושב שזה דיברנו אז, אבל אני אגדיר את זה. יש פה איזשהו ניסיון לתאר מצב שאתה מסתכל על אתה מחבר שתי צורות הסתכלות שלא באמת מתיישבות אחת עם השנייה. עכשיו אם תזרוק את זה לאינסוף אז שם הכל הולך, זאת אומרת אין בעיה, אתה יכול למצוא באותו מצב, להתקדם כל הזמן ולהישאר באותו מצב. אינסוף ועוד אחד זה אינסוף, אינסוף ועוד שתיים זה גם אינסוף. זאת אומרת אתה בעצם נמצא במצב של התקדמות כל הזמן בלי לשנות את ה את השנתה הסטטית שבה אתה נמצא.
אתה לא באותו מצב, אתה במצב
לא, אינסוף פלוס אחד זה אינסוף. מה זה פלוס אחד?
אבל עדיין הוא כמותית ביותר
גדול. לא, הוא לא יותר גדול. לא, זה אותו דבר בדיוק. אינסוף פלוס אחד זה אינסוף. יש התאמה חד חד הרכיב בין שתי הקבוצות האלה, זה בדיוק אותו דבר, זה לא יותר גדול, זה בדיוק אותו דבר. זה המשמעות של אינסוף, עוד פעם, אבל צריך להיזהר מאינסוף קונקרטי, זה סתם, זה מכניס אותנו לפרדוקסים תמיד. וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת, הבאה מסיבת החיסרון הקדום, כן, זה כמובן שבירה ותיקון, יש פה איזה רמזים למושגים של קבלה, הייתה שבירה, ואז כל העולם זה בעצם לתקן את אותה שבירה קדומה, החיסרון הקדום, ויספיק הזכר של חסרון העבר ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת. ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה הגמורה. כן? יש לך כאילו, השלמה אצלו זה המצב של השלמות. ויש לך השתלמות בלתי פוסקת גם במצב שהוא לכאורה מצב מושלם. אז איך דבר כזה, איך אפשר להתעלות מעל ההשלמה הגמורה? אין סוף ועוד אחד. כן? זה, יש פה השתלמות במצב השלם. איך קורה דבר כזה? אז אוקיי, אשת חיל עטרת בעלה וצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ההולכת ומתגברת תמיד עלייה אחר עלייה לאין קץ ותכלית, ברוך השם לעולם אמן ואמן, והשתבח שמו לעד ולנצח נצחים. וכל ניצוצי החיים, כל הנשמות הרוחות והנפשות וכל זיקי החיים שבכל היש, הרי הם אחודים עם יסוד ההשתלמות הבלתי פוסקת שהוא אור השם המהווה הישות, זרוע השם אשר נגלתה, והם תמיד עולים בעלייתה כמו שהם יורדים, וירדו בירידתה שהיא ירידתם המבלטת ירידתה, והנה הכל כוסף לעליית אור עולמי עולמים, להערת זיו שכינת אל, הדר כבוד אל הכבוד, ההולך ומשתלם, יוצא מהאלם אל הגילוי. בעצם פה, ככל שאנחנו מצמצמים יותר את הדברים שעוצרים את האור, את השכינה, אז דווקא הצמצום היותר גדול יביא להתגלות או יציאה מן הכוח אל הפועל של השכינה או של האור או של הדברים שהם מאחורי המציאות, אלה שראינו אותם דרך הסדקים. בכל התנועות השונות של ההוויה ובכל מיני הציסות שברוח האדם, וכל היצור כולו ההולך לעשות אגודה, לעשות רצונו בלבב שלם. זה כאילו המצב השלם. לבב שלם זה בעצם ביטוי של המצב השלם. אוקיי, אז עד כאן זה שיר הפתיחה. זאת אומרת, ואני חושב אבל שיש בשיר הזה משהו, שהעובדה היא שבאמת לתאר את זה בשפה של פרוזה, את הדבר הזה זה מאוד קשה. זאת אומרת, עכשיו, אני אנסה לעשות את זה בעקבות מה שהוא עושה בפרקים הבאים. אז הוא מתחיל את זה, אבל זה עדיין לא ממש פרוזה, זה חצי שיר. אני אנסה להפוך את זה לגמרי לפרוזה, אבל דרכה של פרוזה, ואגב זה הנושא, להפוך לפרוזה את ההבדל בין שיר לפרוזה. זאת אומרת, זה בעצם הנקודה. כן? ברור. ולכן אני בכוונה לא דילגתי על ההקדמה הזאת, כדי שישאר לנו ברקע את מה אנחנו מנסים לתאר עם הפרוזה הזאת, כי הפרוזה היא רק הקירוב לדבר האמיתי, זה הדבר האמיתי. אוקיי? אז מכאן והלאה עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי, החפץ זה הרצון, כן? הכמוס האינסופי היא כפי היא גלותה לנו, איך שאני מבין אותה, כאילו אומר הרב קוק, את מגמת ההוויה, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. זאת מגמת ההוויה כולה, פשוט כל הזמן להשתפר, כל הזמן לעלות באופן נצחי. שאם אמרתי לכם שהפרק הבא עוסק באבולוציה, זאת הכנה לקראת הטיפול באבולוציה. לא הפסקה הבאה, אלא עוד כמה עמודים, לא נדבר על זה עכשיו. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות, ודריכה תדירית לתוספת ברכה. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה בעצם אין לך קוטן, אין לך חיסרון, אז אתה לא יכול להשתפר. כל מה שאתה יכול זה אולי למלא את החלל שאתה כבר תופס. אוקיי? אבל אתה לא יכול להגדיל אותו, כי אתה כבר אין לך חיסרון, אין מה להוסיף. זה אף על פי שאין קץ להעילוי.
כן, מה שיכול לעשות, זה
לפי מתוק ראשון שלי להתקדם, זה להשתדל, לא לכל הפרונים. כן, או לשפר טוב את מה שכבר יש לך, לבסס את מה שכבר יש לך. זה, אתם יודעים שהאריז"ל מדבר, כשהוא מדבר על הצמצומים, ואני חושב שזה קשור לעניין הזה, אז זה בדרך כלל נעשה דרך התפשטות, ואחרי זה הסתלקות. זאת אומרת, איך נוצר העולם הבא מתוך העולם שיותר, או גבוה יותר, איך נוצר העולם הנמוך? האור ההוא מתפשט, ואחרי זה נסוג חזרה, וזה הצמצום. אתה צריך ליצור קודם כל את החלל הפוטנציאלי, זה איזשהו סוג של התפשטות, ואז אתה מסתלק משם ומשאיר מקום למציאות הבאה. כן, יש פה איזשהו סוג של צמצום כדי ליצור את הדבר הבא. ואף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, כן? אי אפשר להתעלות על פני אינסופיות, זאת אומרת, אין לאן לעלות. מכל מקום, כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. זה כבר רמז למה שיהיה בהמשך. זאת אומרת, במצב השלם, האינסופי, כלול, אי אפשר לעלות הלאה. אבל הכוח לעלות נמצא שם. זאת אומרת, זה לא יבוא לידי ביטוי כי אין לאן לעלות. אבל כוח ההתעלות נמצא שם. אוקיי? זה רמז למה שיבוא בהמשך. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטת משתלמת על ידי ההשתלמות. למרות שהיא לא עולה, היא לא הופכת להיות יותר שלמה, אבל יש לה את הכוח הזה להשתלם, אוקיי? הבאה על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל, מה זאת אומרת? מייצרים משהו, מופיע פתאום משהו קטן, והכוח הזה להשתלם בעצם בא לידי ביטוי דרכו. הישות השלמה יוצרת משהו קטן, כי אין לה איך להוציא את הכוח הזה החוצה. אז היא יוצרת משהו קטן, והמשהו הקטן הזה משתלם, וזה בעצם מה שמוציא אל הפועל את הכוח, את כוח ההשתלמות שיש בישות השלמה. והעבודה הזו היא צורך גבוה. וכאן הוא רומז לביטוי שמופיע בראשונים, תמיד ככה בסודי סודות כאלה, סוד העבודה צורך גבוה. סוד העבודה צורך גבוה, פירושו של דבר, שהעבודה שלנו היא בעצם בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא צריך אותנו. אנחנו עוזרים לו, בידינו הוא לא יכול. זה המשמעות של עבודת צורך גבוה. פילוסופים שומעים את זה מורטים שערות. לכן זה תמיד סודות. אבל זה בעצם מה שאומרים. עבודת צורך גבוה, האריז"ל מדבר על זה, הוא כותב, תנו עוז לאלוקים. מה זה תנו עוז לאלוקים? תנו עוז לאלוקים, תנו לו כוח. אנחנו אלה שנותנים לו את הכוח. כן? זאת אומרת, הוא צריך אותנו. הוא ברא אותנו כי הוא צריך אותנו. למה הוא צריך אותנו? פה כבר יש רמז. בגלל שאם הוא שלם, אם הוא אינסופי, אז אין לו איך להתקדם. אבל אחת השלמויות זה להיות משתלם. את השלמות הזאת לא יכולה להיות לו. אז מה עושה המצב השלם אם הוא רוצה להשתלם? מופיע איזשהו קוטן, איזשהו משהו חסר, והכוח הזה להשתלם מופיע דרכו. והוא עכשיו מתחיל לעלות, וההשתלמות שלו זה בעצם היציאה של הכוח להשתלם שנמצא אצל הישות השלמה. ולכן המשתלם ההוא בעצם זה צורך גבוה. הוא זה שמצליח, היחידי שיכול להצליח להראות את השלמות הזאת של הקדוש ברוך הוא, כי הוא עצמו לא יכול. הוא לא יכול להשתלם, הוא שלם כבר. לנו יתאפס. אז פה זה כבר איזשהו רמז לאן הדברים הולכים. הדברים הולכים בעצם, מה?
שהיצירות שלו מתקדמות.
בדיוק.
לא אין איפה להתקדם, אבל אנחנו יציר
זה משנה. זה הדבר הקטן שמופיע. בדיוק. הדבר הקטן שמופיע זה אנחנו, זה העולם. והתפקיד של זה זה בגלל שהכוח להשתלם שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא לא יכול לצאת אל הפועל. לאן הוא ישתפר?
זה תחושה של עבודה בעיניים קצת. למה חלק מהשלמות זה להיות השתלמות? בתפיסה אינטואיטיבית, ההתקדמות זה דבר שהוא שלמות מסוימת.
כי אנחנו חסרים, אתה אומר. רק בגלל זה אנחנו חושבים שההשתלמות...
לא, לא, זה אינטואיטיבית נתפס. אבל פה הוא לא באמת מתקדם, אין איזושהי התקדמות בהשתלמות. זה פשוט הלכתי אחורה כדי, הנה, אני מתקדם.
לא אני הלכתי אחורה. לא אני הלכתי אחורה, בראתי חוסר.
אם זה לא אתה ובראת משהו שעושה את זה, אז זה בכלל לא עותר לך.
לא, לא, זאת ההשתלמות שלו.
זה לא שלך, זה אותה שאתה הולכת אחורה להתקדם.
אתה עוד פעם מניח פה איזושהי שניות חדה מדי כנראה, בין הבריאה לבין הבורא. אין שמיעות כל כך, אנחנו בעצם באיזשהו מובן חלק ממנו.
אז זהו, אז בסדר, אז אני מקבל, אז זה הוא עצמו.
לא, אבל זה הוא עצמו, זה חלק שלו עצמו שהוא יצר אותו.
חלק שלו שהוא לקח אותו אחורה בשביל להביא אותו קדימה.
הוא לא לקח אותו אחורה, הוא פשוט ברח, חלק חסר.
לקח לשלמות כולה שהוא, שמשל חלק, בשביל
שהתקלף אותה. אתן לכם דוגמה,
הרבה פעמים... זה כאילו שמייצר לעצמו עבודה, והורס את מה שהוא עשה ומייצר לעצמו עבודה.
עוד פעם, ברור ש... תראה, אם אתה לוקח את זה לעולם שלנו, אז בהחלט ייתכן שאנחנו נסתבך פה ב...
אני לוקח את זה לאיזושהי
תפיסה. אז אני אומר, לא.
הרב לוקח את זה לאיזושהי
תפיסה. ברור, אני מנסה, אבל אני אומר ש... אני חושב שצריך להיזהר מלעשות את האנלוגיה הזאת בצורה של אחד לאחד. יש משהו, כשאין סוף עושה עוד משהו, אז העוד משהו, אז זה לא יכול להיות משהו שהוא אחר לגמרי ממנו, כי הוא אין סוף. אתה כשאתה חושב על זה, אתה תמיד חושב על זה כאדם שעושה עוד משהו, העוד משהו זה משהו אחר, זה לא הוא. אוקיי? אבל כשאין סוף עושה עוד משהו, אז זה בסך הכל להסביר לך עד כמה שאפשר קרוב, אמרתי, זה שיר, שאנחנו מנסים להכניס אותו לתוך איזשהו דפוס. ובעצם הטענה היא שזה כאילו, זה מצד אחד עוד משהו, מצד שני זאת הדרך שלו להשתלם. כי בלי זה הוא לא יכול להשתלם, ולכן בעצם אנחנו עושים את עבורו את העבודה. זאת הטענה. אוקיי? יש פה משהו שהוא...
זה נשאר פרדוקס.
לא, זה לא נשאר פרדוקס, אני חושב. זה נשאר אולי לא, לא לגמרי מובן.
אבל ההנחה שחלק מהשלמות זה יכולת להשתלם, ההנחה הזאת אני לא... כי מה
מטרת
להשתלם?
לא, זה...
מקדם לשלמות.
לא, הוא מניח בפורש לא ככה.
מניח לשלמות.
לא, הוא טוען...
אז למה חלק מהשלמות?
זה כל ההקדמה. הוא טוען...
זאת ההנחה המרכזית.
נכון. זאת נקודת המוקד פה, ועל זה אני עוד אדבר. נקודת המוקד פה היא שההשתלמות היא לא אמצעי כדי להיות יותר שלם.
זה קפיץ דרוך כל הזמן.
בדיוק. זאת אומרת, גם אם זה לא מביא אותי ממצב פחות טוב למצב יותר טוב, עדיין העובדה שאני משתלם היא סוג של שלמות בעצמה. זה לא רק אמצעי כדי להיות במקום, נגיד, בעל תשובה עדיף על צדיק גמור, מחלוקת בגמרא, וככה בדרך כלל נוהגים לחשוב שזאת המסקנה, שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. בדרך כלל מבינים שזה פרס על עבודה קשה. אחרי שהוא גומר להיות בעל תשובה, אז הוא בסך הכל הופך להיות צדיק גמור. מה הוא עוד יכול להיות יותר מזה? אז זה לכל היותר כמו הצדיק הגמור. באיזה מובן הבעל תשובה הוא יותר מהצדיק הגמור? הוא יותר, בגלל שאצל בעל התשובה יש את ההתקדמות. אם תבדוק את המצב, באיזה X הוא, באותו X כמו הצדיק הגמור. אבל יש לו נגזרת. זאת אומרת, הוא מתקדם. והנגזרת היא לא רק אמצעי להגיע ל-X גבוה יותר, אלא קיומה של הנגזרת, פונקציית הערך, זה אלפא כפול X פלוס בטא כפול X טאג.
גם לבעל התשובה יש הכוח.
איזשהו שקלול של המצב פלוס הנגזרת.
לפי זה גם לבעל התשובה יש אותו כוח, רק שהוא לא זז איתו. לבעל התשובה יש
לו
אותו כוח,
לצדיק
גמור. אז הוא לא יותר גדול במובן.
תכף, תכף, אני חושב, לא, לא, הרי אין דבר כזה צדיק גמור, זה סתם, זה ביטוי, זה ביטוי בדיוני רק בשביל להגיד רעיון.
לא, 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 לא,
לא, אני אומר, יותר מזה, אבל אם לצדיק גמור אין דבר כזה, זה סתם, זה פיקציה, אין דבר כזה צדיק גמור.
אבל כשאומרים, צדיקים, בעל תשובה, אתם מתכוונים, מישהו
לא, אני חושב שמתכוונים באמת להשוות פיקציות. מתכוונים להגדיר פיקציה רק כדי להסביר את הרעיון הזה. את הרעיון שההתקדמות אין תפקידה רק להיות במצב יותר טוב. להתקדמות יש ערך מצד עצמו. אז יוצרים פיקציה כזאת שנקראת צדיק גמור, ונגיד אפילו שאין לו את היכולת להתקדם לצורך הדיון, לא חשוב. כי אני משווה בשני מצבים של להיות ב-X שווה 1000 בשני מצבים, אבל לזה יש גם נגזרת, הוא גם מתקדם, אז הוא יותר טוב. זאת אומרת, פונקציית הערך היא לא רק פונקציה של ה-X שבו אתה נמצא.
אז קצב ההתקדמות הרי יש לו
על
זה, בטא...
נכון. אז ברור שאם אתה מתקדם יותר, יש לזה גם...
אז זאת אומרת שבשביל להיות שלם, אתה צריך להיות עם מגזרת אינסופית.
נכון. ולכן אני חושב שזה...
קצב התקדמות אינסופית.
נכון.
אז פה
נכון. לא, לקצב התקדמות אינסופי, שבו... אבל אם אתה נמצא כבר ב-X שווה אינסוף, זה במקום הכל לא יבוא לידי ביטוי בשינוי X. ה-X טאג פה לא... זה יישאר אותו דבר, נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אז הטענה היא שבעצם יש משהו, וזה באמת הטענה הבסיסית שלו פה, שיש משהו בהשתלמות שהוא לא רק אמצעי כדי להגיע למצב שבו אני יותר טוב, אלא עצם ההתקדמות לקראת המצב של להיות יותר טוב היא עצמה בעלת ערך. דוגמה למשל לדבר, אם יש הרבה פעמים טענות כאלה אצל אנשים שעוסקים
מזונות קודם לעץ.
מה?
הדוגמה הפשוטה כתובה בגמרא זה מזונות קודם לעץ.
מה זאת אומרת מזונות קודם?
המזונות מישהו לקח איתה וטחן אותה.
בברכות.
והעץ נולד ככה, הגס נולד ככה. קודם בורד מיני מזונות, הוא עדיף על בורד בלי
העץ. מעשיו של מי טובים יותר? מעשה בשר ודם או מעשיו של הקודם בור?
כן.
או בהקשרים אחרים, אני יודע, שמעתי פעם טענה לגבי ניהול של תעשיות. הטענה היא שיש איזשהו ערך מוסף בזה שאתה עושה שינויים. השינוי הוא לא רק אמצעי כדי להגיע לזה שאתה תוציא תפוקה טובה יותר, שזה כמובן נכון, זאת אומרת, לפעמים אתה עושה שינוי כדי להגיע למצב שהוא טוב יותר. אבל גם שינוי כזה שמביא אותך למצב אחר שהוא עם אותה תפוקה, יכול לשפר איכשהו את המצב, כי יש איזושהי תחושה של דינמיות. יש איזושהי תחושה שאנחנו לא תקועים באותו מקום, ובעצם זה משל לעניין הזה שיש משהו בעצם השינוי, לא רק מי שהוא מביא אותי למצב טוב יותר, שהוא עצמו נותן איזשהו ערך מוסף. אוקיי? אבל יש משהו
בצד. למצב טוב יותר, אותו דבר עם תחושה.
מה?
אותו דבר, פלוס תחושה.
ברור, אבל לא בגלל המצב. עוד פעם, כשאתה משנה את המבנה של המפעל, בסדר, אבל אתה משנה את המפעל כדי להגיע לצורת עבודה שונה. צורת העבודה היא אם היית מתחיל בה, לא מגיע אליה על איזה שינוי, אלא מתחיל בה. אז היא הייתה מצליחה פחות. מבין? זה לא מצד המבנה התועלת שאתה מקבל, אלא מצד זה שהמבנה הזה נוצר על ידי תהליך. זאת אומרת, יש פה ערך מוסף לעצם התהליך, מעבר לשאלה באיזה מבנה אתה נמצא עכשיו. אוקיי? זה רק משל, אבל כדי להדגים את הנקודה הזאת, אני בהמשך אנסה להגדיר את זה יותר, בצורה יותר טובה. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוקית בהמצאת ההוויה? מה הקדוש ברוך הוא התכוון? כשהוא ימציא את העולם. עכשיו כבר מתחילים ברחל ביתך הקטנה. עד כאן זה רק אמירות כלליות. אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, קדוש ברוך הוא. אין בדבר בכוח, כי אם הכל בפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות. הנגזרת, כן, השינוי, היא עצמה סוג של שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. אם הקדוש ברוך הוא שלם, אז לא יכולה להיות לו השלמות הזאת של ההשתלמות. זה לא יכול להופיע בו. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה, בדיוק בגלל ההקדמות שהוא אמר קודם. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, כן? צריכה ההוויה העולמית להתהוות, כן? ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, השבירה, לפני התיקון, כן? כלומר, ממעמד של החיסרון המוחלט. כדי שיהיה למצב אינסופי לעלות, כי אחרת העלייה תיגמר. אתה צריך להשאיר אינסוף מקום לעלייה, כי אחרת באיזשהו מקום אנחנו עוד פעם באותו מצב. צריך להתחיל לשבור עוד פעם. ואם אנחנו לא רוצים לשבור עוד פעם, אז צריך לדאוג לזה שיהיה חיסרון שלוקח אינסוף זמן למלא אותו. ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שהדעד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה, לא מספיק הרי ליצור חיסרון. זה שאתה יוצר את ההוויה חסרה, אתה מאפשר לה לעלות. ומי אמר שהיא תעלה? אולי תישאר תקועה שם. אתה צריך לייצר מנגנון שיגרום לעלייה הזאת להתבצע. כן, יצירת החיסרון היא רק האפשרות לעלות, אבל מי ייצר את העלייה עצמה? כדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון. והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל, אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. נוצר פה משהו שכפוטנציאל הוא יכול להיות קיים, אבל כשתרצה להוציא אותו אל הפועל הוא יישבר. מציאות סופית לא יכולה להחזיק אותו, כי הוא אינסופי. זה שבירת הכלים, זאת השבירה. אוקיי? שאור אינסוף מנסה להיכנס לתוך כלי, זה אומר שנוצר פה איזשהו פוטנציאל אינסופי. כשהוא מנסה להתממש, זה נשבר, זה לא יכול לעבוד. אז למה צריך את זה? צריך את זה כדי לסמן מטרה. ולהגיד לכלים, חברים, עכשיו יש לכם תפקיד לתקן את עצמכם אחרי השבירה, לחזור חזרה לאותו מצב, כמו התינוק הזה, כן, עם המלאך שלו שמפליק לו כאן, כדי לסמן לו את המטרה לאן צריך להגיע. אז גם פה בדיוק באותה, באותה צורה. על כן שבהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים, והקולות נסתבכו זה בזה, הכוחות נסתבכו זה בזה, והנם עוסקים במלחמה חריפה עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב ויתוקן הכל. בצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, שזהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בוראה. בעצם בשביל זה נברא הבריאה. אגב, האריזל גם כן כותב, כשהוא פותח שם את הספר, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם או צמצם את עצמו כדי לתת לשמותיו להתגלות. זה המינוח שלו. ששמותיו פירושו בעצם סוג של ספירות, שהיו ספירות שכמוסות בתוך האור אינסוף בפוטנציה, זה עלי שם מסביר, היו תמונות בתוך אור אינסוף בפוטנציה, בשביל להתגלות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה פשוט פירוש לחלק, לתחילת הספר של האריזה. זה מה שהרב קוק בעצם כותב כאן, ולכן בעצם הוא מסביר פה שכל מטרת ההוויה זה את התנועות לאלוקים הזה, או העבודה צורך גבוה, שאנחנו נשתלם. זה האופן היחיד שבו ישות אינסופית יכולה להשתלם, אם היא מייצרת חוסר מסוים עם מנגנון טיפוס, עם דרייב כזה להמשיך לטפס כל הזמן ולמלא את החוסר הזה. מבינים אנו בשלמות האלוהית המוחלטה שני הערכים של השלמה. יש שני סוגים של שלמות, של השלמה. ערך אחד של השלמה, שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בהוספה של מעלה. אי אפשר להוסיף מעלה יותר. אתה מושלם, אז לא שייכת תוספת יותר. עם זה הוא התחיל בהתחלת המבואות שלו, כן? אי אפשר להוסיף לאינסוף שום דבר. אבל אם לא הייתה האפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. יש חיסרון שהוא מובנה בכל ישות שלמה, שהיא לא יכולה להשתלם. אוקיי? זה חיסרון מובנה. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג. ואיזה מין ההעלאה שאנו אורגים לה כל כך, הליכה מחיל אל חיל. אשר על כן, לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. בעצם השלמות של הקדוש ברוך הוא חסרה. אין שם משהו שמשתלם. אז זה בעיה, כי בעצם יוצא שהוא לא מושלם. שלמות בהגדרה היא חסרה. יש פה איזה פלונטר כזה, פרדוקס כזה. אומרת, אם אתה מושלם, אז אתה בהגדרה חסר, כי אתה לא יכול להשתלם אם אתה מושלם. ועל זה יש באלוהות הכישרון של היצירה, זה בשביל לפתור את הבעיות שלך.
זה שלמות בהגדרה הראשונה, לא נכונה שלה בעצם.
כן.
זה שלמות כמו שאתה חושב עליה לפני שאתה מבין.
לא, אבל מצד שני, השלמות השנייה היא בלתי אפשרית שם. ויש ההשתלמות, אם אתה כבר שלם, אז לאן היא תוביל אותך? איך אפשר עוד להשתלם? אתה מושלם.
כמו שקדוש ברוך הוא עשה את זה. כמו שיופיע
בהם. בדיוק, זה מה שהוא אומר.
מה זה אומר? שמה שהבנת, אנחנו משתמשים בביטוי של שלמות, פשוט לא
נכון. זה מה שהוא אומר, שני אופני שלמות. יש מצב מושלם, אבל מצב מושלם הוא לא באמת שלמות, כי הוא לא יכול להשתלם. אז מה אתה צריך בשביל להיות באמת שלם? אתה צריך, יש באלוהות הכישרון של היצירה. שזה עוד פעם משהו, אני חושב שפה הרמז לשאלה שלך מקודם, שזה אל תשווה את זה ליצירה כמו שלנו. כשאנחנו ניצור משהו חסר שישתלם, אז הוא משתלם, לא אנחנו, מה זה קשור אלינו? זאת אומרת, בשביל שהדבר ההוא יחשב השתלמות שלנו, הוא צריך להיות משהו מאיתנו. אבל מצד שני הוא לא יכול להיות ממש אנחנו, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא לא חסר. אז יש פה איזשהו הליכה רצוב השוב כזה בין שני דברים שהם באמת לא כל כך מתיישבים בעולם של המושגים הסופיים. אבל בעולם של המושגים האינסופיים יכולים להופיע כל מיני פתולוגיות. אז גם הפתולוגיה הזאת מופיעה. וזה מה שאומר, על זה יש באלוהות הכישרון של היצירה. אז רק אצלו יכול להיות מצב שהוא יוצר חיסרון, שהחיסרון הזה הוא כאילו חלק ממנו, למרות שהוא חסר. אז איך זה חלק ממנו? וזה שהחיסרון הזה משתלם, זה בעצם מועיל לתת לו את האספקט הזה של ההשתלמות שחסר אצלו.
אז הרב, זה לא כמו...
למה חלק מהמוצרים שצריכים כל הזמן להתקדם, כמונו, אנחנו חלק קטן מכללה? יש גם קניבלים שהם לא מתקדמים. זה חלק מהיצירה
שלהם. הם צריכים להתקדם, זה שלא מתקדמים, יש גם רשעים, אז מה? צריכים להתקדם, לא כולם עושים את זה.
כן, אבל לשם מה לייצר מכונות כאלה שאין להם שום אפילו צורך, שום...
לא, לא נכון, נכון, הם מתקדמים בעולם המושגים שלהם. פעם כולנו היינו יותר פרימיטיביים, ובסדר, מתקדמים, לאט לאט.
העולם מתקדם. מכלול.
גם בעלי חיים. עזוב את הקניבלים, מה עם בעלי חיים? מה עם סלעים? אני יודע מה, מה? כנראה שיש משהו במסגרת הזאת שההתקדמות שלנו דורשת גם איזושהי תשתית. אגב, זה הזכרתי פעם, אני חושב. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין המהר"ם גבאי בשאלה האם האדם הוא מטרת הבריאה וכל השאר בעצם מיועד רק לתת לו את הכלים, המכשירים, המעטפת, או שכל דבר בבריאה הוא מטרה לעצמה. עכשיו, למרבה הפלא, הרמב״ם הוא בעל הגישה השנייה, לא הראשונה. הם מצפים שדווקא מהר"ם גבאי שהיה מקובל יהיה עם הגישה השנייה, אבל לא, הוא עם הגישה הראשונה, שהאדם הוא המטרה וכל השאר נועד לשרת אותו. והרמב״ם טוען שכל דבר הוא מטרה לעצמה. אז גם סיפורו של מהר"ם גבאי,
זה לא זה ולא זה, זה המטרה.
מה?
זה לא צודק ולא זה
כל המכלול.
כן,
כן, מכינה מזה. אני חושב שזאת הכוונה. אגב, זה בעל הלשם אומר. בעל הלשם מיישב את שניהם. הלשם מיישב את שניהם. הוא אומר, זה לא מחלוקת, אין סתירה. כדרכם של מקובלים עושים, כמובן, קוהרנטיות בין כל דבר. זאת אומרת, בעצם אין מחלוקת. ההשתלמות של ה, לא יודע מה, של הפרה, זה בזה שהיא משרתת אותי. פונקציונלית היא משרתת אותי. אבל מבחינת התכלית, זו התכלית שלה. זאת אומרת, ככה היא משתלמת. אז יש צריך להבחין בין הפונקציונליות לבין התכלית. אוקיי? זה בעצם הטענה
שלו. בעצם אז אין פה פרדוקס, בעצם אין פה בעיה לוגית, בגלל שזה לא מוגדר. אולי הזכרת את זה שאף אחד מהמושגים פה הוא לא מוגדר עד הסוף, אז אתה לא יכול להגיד שיש
בעין סוף, אתה תמיד יכול לדחוף את כל הפרדוקסים.
אתה לא הגדרת כמו שצריך את שני הצדדים.
אני אנסה.
בכל זאת זה מוגדר, זה בדיוק כמו שתיקח אדם שהוא מושלם. בסדר, נניח שיש בו את כל השלמויות. ועכשיו נולד לו... לא, בסדר, אני מוכן. לא לוקח את זה. רק לצורך הזה. ועכשיו אין לו יותר, אין מה ללמד אותו יותר. ונולד לו בן. אוקיי? ועכשיו הוא, בבן הזה עשה אותו מושלם כמוהו, הוא בהכרח יותר מושלם ממישהו אחר שהוא... ובאותה רמה כמו שלו.
זה שהוא מלמד את הבן,
נכון.
אז זה
הוא נהיה, אם הבן שלו נהיה כמו, הוא משתלם כמו, ומישהו אחר שהוא באותו רמה שלו, אבל הבן שלו לא ברמה של הבן שלו, אז הוא בהכרח יותר נמוך ממנו.
אוקיי. קבל את
האנלוגיה הזאת.
לא, בסדר. הוא לוקח את המושג שלו של השלמות. אבל הוא מראה את זה גם בעולם שלנו. בסדר. קבל את האנלוגיה הזאת. ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה, ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה, המחיה אותה, הוא העילוי התמידי שלה. שהוא-הוא יסודה האלוהי, הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. יש פה, זה המנוע, אמרתי שבריאת החיסרון זה מתן האפשרות לעלות. עכשיו יש איזשהו מנוע שצריך להכניס לתוך זה, שיגרום לזה לעשות את זה בפועל. זה הרצון הזה להשתפר, הרצון הזה להשתלם, הוא בעצם המנוע הזה שקורא לנו לעלות. וכל מה שהמדע הולך ומתבסס על יסוד ההתפתחות, זה כבר רמז להמשך, לאבולוציה, הולך ומתקרב אל ההוראה האלוהית היותר בהירה, ובא אל החזון היותר עליון, שאין לדון על ידו את ההוויה כולה מצד ייחוסה החלקי. כלומר, על דבר היחס שיש בין חלק אחד ממנו לחברו. כשהמדע עושה השוואות, הוא עושה תמיד השוואות בין שני דברים שנמצאים בתוך הבריאה. אלה חיות ואלה בהמות, אלה צמחים כאלה ואלה צמחים אחרים, אלה המבות ואלה בעלי חיים, עושים איזושהי השוואה בין יצורים. אבל איפה הסקאלה המוחלטת? זאת אומרת, מול מה משווים את הכל? מה נותן את השנתות הבסיסיות שעליהם אנחנו מסדרים את כולם? ואז עושים את ההשוואה. זה צריך לעמוד מול משהו שהוא הסקאלה. בסדר? אז זה תמיד צריך לעמוד. לא נכון לעשות רק השוואות שבין דבר לדבר. איכשהו אנחנו אמורים לחשוף גם משהו מוחלט, משהו שנותן את הסקאלה. כי לא בזה ימצאו הערכים האמיתיים שלה, כי אם עיקר דינה הפנימי הוא בדבר ייחוסה הכללי של כולה, של הבריאה, וכל חלקיה אל השלמות האלוהית, שהוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי לייסד עליו את היסוד המוסד של ההוויה כולה. מה בעצם זה אומר בשפה יותר פשוטה? אם אנחנו רוצים לייצר סקאלה, אוקיי? ברגע שיצרנו סקאלה, אנחנו בעצם מניחים במובלע את קיומו של אינסוף בסקאלה הזאת. אנחנו מייצרים ציר, אנחנו לא עוצרים אותו אף פעם, אנחנו מגדירים את הציר באופן תיאורטי. בעצם הציר הזה הולך עד אין סוף. ברגע שיצרנו כבר ציר שמארגן שנתות של משהו, לא משנה של מה. אז בעצם תמיד הגדרה או השוואה בין דברים באופן במובלע מניחה את קיומה של איזושהי הפשטה אינסופית עם אותו, על אותה סקאלה. זאת אומרת, רק תיקח את זה עד אין סוף. לכן תמיד שהמדע בעצם בזה שהוא בכלל קובע סקאלות ומשווה בין דברים, למעשה הוא מגלה משהו מהקדוש ברוך הוא. כי הסקאלה שעליה אנחנו משווים את הדברים האלה, זה בעצם סקאלה שכבר נמצאת אצלו, כשהוא נמצא בקצה שלה, כאילו. אין לה קצה, אבל באין קצה שלה. אוקיי? השלמות האלוקית שהוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי לייסד עליו את היסוד המושג של ההוויה כולה. וההכרה העליונה מעבדת את חוש האהבה השכלית העליונה, עד שבא האדם לידי הכרה, שאם היה האידיאל של הבריאה פחות מסיגוב עליון זה של השלמות הנוראה הזאת, שהוא אטרה דהיראה אילה, לא היה לכל האידיאליות שום ערך, שום סיגוב של קודש לא היה להם, כי אם דברים של חול, פרדים יבשים והתפעלות בהמית. זאת אומרת, יש פה, בלי להניח שיש איזשהו קיום לסקאלה הזאת, למקור שממנו אנחנו לוקחים את כל ההשוואות החלקיות שאותם אנחנו עושים, הן מאבדות ממשמעותן. זאת אומרת, אם אנחנו עושים השוואה, אני לא יודע מה של, נגיד דווקא לא במישור המדעי, יותר קל לי להדגים את זה במקום אחר. כשאתה עושה השוואה בין מעשים של בני אדם, זה יותר מוסרי וזה פחות מוסרי. הגדרת פה איזושהי סקאלה של מוסריות. אתה לא יכול להישאר עם ההשוואה היחסית. זה יותר מוסרי וזה פחות. אתה צריך להגדיר שיש סקאלה כזאת של מוסר. עכשיו, מה זה הסקאלה הזאת? בגלל שאנשים לא מוכנים להכיר בקיומה של סקאלה כזאת, אז באמת מגיעים ליחסיות של מוסר. אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות. באיזה מובן אתה יותר ואתה פחות? מי קובע את הכיוון? מי קובע את השנתות? אתה צריך איזשהו מקור מוחלט מחוצה לך, כדי שהוא ישרה את הציר, את סוג הסקאלה. אז לכן, או שאתה מרוקן את העולם שלך מתוכן ומתייחס אליו סתם כאיזושהי השוואה טכנית בין דברים שאין לה באמת הצדקה אמיתית, ואז מיד מגיעה הביקורת הפוסט-מודרנית ואומרת, על בסיס מה אתה משווה? מי אמר לך שזה יותר מזה? אולי זה יותר מזה. תקל הפוך, אז תראה שזה יותר מזה. אתה, מי קובע איך מסתכלים? רק אם יש לך איזשהו מדד אובייקטיבי, אינסופי, מוחלט, לא משתנה, הוא זה שיכול לתת משמעות לכל ההשוואות החלקיות שאותן אנחנו עושים. הרבה פעמים אנשים בונים מבנה שלם והוא נראה נורא משמעותי, ועד פתאום הם שואלים את עצמם, רגע, אבל מי אמר שבאמת, מאיפה באות הנחות היסוד של הבסיסן אנחנו עושים את כל המבנה הזה, את ההשוואות האלה, ואז הם זורקים את הכל לפח. הם אומרים, בעצם זה חסר משמעות. אוקיי, זה השיח שלי, זה הנרטיב שלך, זה הנרטיב שלי, ובעצם רוקנו את כל העסק ממשמעות. למה? כי הם לא מוכנים לקבל את קיומו של איזשהו קנה מידה אובייקטיבי, משהו שהוא לא פונקציה של שיח כזה ושיח אחר. ובלי הקנה מידה הוא, הכל מתרוקן מתוכן. וזה נכון גם במדע. הביקורות החזקות הקיצוניות יותר של הפוסט-מודרניות תוקפות גם את המדע. כן, יש פיזיקה, דיברנו על הפיזיקה הנשית והפיזיקה הגברית, כן, הביקורות הפמיניסטיות על הפיזיקה, זה ביקורות שאומרות, הפיזיקה היא גברית, היא לא נשית, היא בנויה על סמך הנחות גבריות, היא גם הופכת להיות בעצם איזשהו סוג של שיח, משהו יחסי, סובייקטיבי, שאין לו שום מעמד אובייקטיבי. ולמה? כי אתה לא מוכן לתת קרדיט לציר שעליו אתה מודד דברים. מי יותר טוב ומי פחות טוב, מי יותר צודק ומי פחות צודק, מי יותר יפה בתחום האומנותי, נגיד האסתטי, ומי פחות יפה. ברגע שאין צירים, אז, ותראו, העולם הזה זה עולם של שקר, אבל הוא ממשיך לפעול, הכל בסדר. זאת אומרת, כולם ממשיכים לייצר יצירות אמנות נהדרות, למרות שכבר הרבה אנשים אין סקלות בכלל, אי אפשר לקבוע מה כן אמנות ומה לא אמנות, מה יותר יפה, וזה לא מפריע לאף אחד לשלם מיליונים על יצירות אמנות, לתת גרנטים לאמנים, לתת פרסים ותחרויות והכל, שאותם אנשים עצמם, חלקם, לא כולם, אבל אותם אנשים עצמם אומרים, בעצם כל עסק הזה הוא חסר משמעות. אגב, מזה הם מתפרנסים. חלק מהאנשים, מהמאמרים האלה שמסבירים למה כל מה שהם עושים הוא חסר משמעות, על זה הם קיבלו את המשכורת שלהם באוניברסיטה.
מתפרנסים מהמשמעות.
כן, בדיוק. הם מתפרנסים מהאין משמעות. מהמשמעות של האין משמעות. וזה מדהים הדבר הזה. זאת אומרת, זה עולם של שקר שהוא כולו אמת. הוא כולו אמת. חוץ מזה שאנשים חושבים שהוא שקרי. הוא לא שקרי. כל מה שהם בנו נכון. אבל בשביל להבין שהוא נכון, אתה צריך לקבל שיש איזשהו קנה מידה שנותן משמעות לדברים. בלי זה, פעם דיברנו, אני חושב, על השערי בינה, נכון? ושערי תומה, שם עם התאיר המשתלח. אולי נדבר על זה גם באיזשהו שלב. זה ממש הרעיון הזה. אני חושב שדיברתי על זה פעם. כן, אז אם בלי הסיגוב של הקודש, לא היה להם קרים דברים של חול, פרדים יבשים, והתפעלות בהמית, אין שום חסר משמעות. אשרי ישראל יעקב בעזרו סיברו על השם אלוקיו. עושה שמיים וארץ, את הים וכל אשר בם, השומר אמת לעולם. זהו הכלל העליון, שכל ההסתעפויות, פתאום גם הוא עובר למוסר, כי אני חושב ששם יותר קל לראות את זה, כל ההסתעפויות המוסריות המדויקות יוצאות ממנו, כענפים מעץ רב. דרומי, כן, שהגובה שלו, מתי עד שמי שמיה, מגיע עד שמי שמיה, וחזותי לסוף אר. וכשם שהחשיכה הגדולה היא זו ההכרה שאינה יודעת רז עליון זה, מי שלא מבין את הרז עליון הזה נמצא בחשיכה גדולה, כן? של המגמה התכליתית, של השלמות האלוהית ההולכת ומתעלה על ידי היצירה כולה, אתם מבינים שברגע שיש קצה עליון, אז אין ספק מי נמצא יותר קרוב ומי נמצא פחות קרוב. אם אנחנו יודעים איפה נמצא הקצה העליון, הציר מסודר לחלוטין. אתה X שווה 2, אתה פה. אתה X שווה 3, אתה יותר גבוה לאינסוף. אבל אם אין אינסוף, אז מה המשמעות של 2 ושל 3? מי יותר ומי פחות? זה סתם שנתות ריקות מתוכן. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר. אז זאת חשיכה, בלי להבין את הסיגוב העליון הזה. וכן יותר מזה, אפלה מנודה, ידעה חושבת שאין כאן כי אם זאת השלמות של ההתעלות, ולא שלמות מוחלטה. צד שני, לא נכון להגיד שרק השלמות של ההתעלות היא נכונה, כי זה עוד פעם בריחה מהאינסוף. בעצם להגיד שאין אינסוף, כל מה שיש רק התקדמות לקראת האינסוף. אתם לא לקבל כמו של הקדוש ברוך הוא, אין אינסוף בעולם שלנו. אבל להגיד שאין דבר כזה אינסוף, זה רק הפשטה שלא באמת קיימת, והכוונה שאין אלוקים, זה בעצם משאיר אותנו רק עם השלמות של ההשתלמות. אבל ההשתלמות הזאת אומרת שאני עולה מ-X שווה 2 ל-X שווה 3, אז הנגזרת היא חיובית, נכון? איך הנגזרת יכולה להיות חיובית אם 3 הוא לא יותר מ-2? בלי שאתה מכיר את ה בקיומו של האינסוף שנותן כיוון, שנותן קנה מידה, הכל מאבד ממשמעותו. מפני שהכל כבר מעולה, הכל שלם וגמור, או לחילופין שום דבר לא שלם באותה מידה, זה לא משנה. וזאת היא האפלה השרויה בשיטתם של הפילוסופים המעפילים המודרניים. וזה ברקסון. אמרתי שכל הפרקים האלה הם בעצם נדמה לי איזושהי התייחסות כזו או אחרת לברקסון. ויבואו ימים ויגלה אור השם בכל הוד מילואו ויכירו הכל. הם פתאום יראו את האינסוף, כולם יבינו שיש משהו שנותן כיוון לצירים, שדווקא אז יש מקום בינה להשלמות המתברכת שהקודש צריך לה, כשיש שלמות עליונה ועשירה. והקודש צריך ברכה ואין צריך צדקה, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוא ושמו דווקא. אוקיי, תקווה שלו לעתיד. אז אני עוד לא הספקתי להסביר, עד עכשיו עוד לא הסברתי, בפעם הבאה אני אסביר.